אז ככה, השיעור שלנו היום, בעצם יש לנו חוב לסוף פרק ווב, ככה זה גם בחרוזים. החוב שלנו, אנחנו בעצם בסוף פרק ווב, וקצת העלינו את הנושא, דיברנו קצת, הזכרנו את העניין הזה של אומות העולם, דיברנו את מה שאומר הרבי עצמך צדק בדרך מצוותיך, ניסינו קצת ליישב איך מסתדר מה שאומר כאן אדמור הזקן, שנפשות כל אומות העולם וקיום גופם נמשכות משלוש קליפות הטמאות, איך זה מסתדר עם מה שראינו בדרך מצוותיך. ניסינו קצת ליישב בדרך אפשר. מה לגבי הנפשות של כל בעלי חיים הטמאים והאסורים באכילה וקיום גופם לכאורה? אין מקום להגיד שאצלם יש איזשהו שורש שיש לו איזושהי משמעות בעניין של קליפת נוגה. למרות שבוודאי אמרנו כבר מזמן והזכרנו כמה פעמים גם במהלך הפרק הזה, שלמרות שהעולם הזה נקרא עולם הקליפות וסטרא אחרא, וכל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא זה העולם של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם, וזה לא שחס שלום הוא יפקיר או עזב את הנהגת העולם בידי אותם הקליפות וסטרא אחרא, אלא שככה הקדוש ברוך הוא הכל מסתתר, הוא מסתיר את ההנהגה האלוקית שלו. אבל באמת גם חיות רעות וגם חיות טמאות לא עולה על דעתם, עד כמה שיש להם כזה דבר, לעבור על רצון השם. וכידוע הסיפור המפורסם על כמה וכמה צדיקים, החל מדניאל בגובה ריות, וגם כמעט בדורותינו שהיו כאלה עניינים עם הסיפור עם האור החיים המפורסם, שאריה שבא אליו במדבר כשהוא נשאר במסירות נפש לשמור שבת, אז אריה בא ובעצם נכנע והתבטל אליו לגמרי, ועוד אחר כך לקח אותו על הגב לאן שהוא היה צריך להגיע. אז גם בעלי חיים הטמאים, אין אצלם, לא עולה על דעתם כזה עניין של לעבור על רצון השם. סוף סוף ברור שהכל, הכל כאשר לכל בא ונמשך מקדושה, רק שהקדושה היא באופן כזה של הלם והסתר פנים, ומה שנקרא השפעה שהיא באופן של אחוריים ולא באופן של גילוי פנים, כמו שהוא כבר אמר לנו במהלך הפרק הזה. ולכן זה נקרא שהקיום הנפש וקיום הגוף של אומות העולם ושל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה, וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו עורלה וכלי הקרן, זה דברים שאין להם שום היתר, וכל דבר שאין לו שום היתר, אז בוודאי שהוא שייך לשלוש קליפות הטמאות. דיברנו על זה שאומות העולם זה דבר קצת יוצא מגדר הרגיל, כי ברגע שאומות העולם מקיימים שבע מצוות בני נוח, אז הם יוצאים מגדר של קליפת נוגה ויוצאים מגדר של שלוש קליפות הטמאות ונכללים בקליפת נוגה. דיברנו על זה שעדיין צריך חקירה בעניין הזה. טוב. אז לכאורה כן. למה אני אומר לכאורה כן? כי אני לא יודע לציין לך בבירור מראה מקום בעניין הזה. כן, אני יודע שראיתי פעם בעץ חיים שהוא מדרג את הפירות לפי הסוג של הקליפה שלהם. יש פירות כאלה שקליפתם נאכלת, יש קליפות כאלה שקליפתם נאכלת על ידי הדחק, ויש פירות כאלה שהקליפה שלהם היא רק מאכל בהמה, ויש קליפות כאלה שהיא בכלל אי אפשר לאכול אותם שהיא כעץ באלמה, ואפשר אולי להשתמש בה להבערה. והוא מדמה את זה לדרגות שיש בעניין של קליפות, ועד כמה ניתן לברר ולהשתמש בעניינים של קליפות. זה מעניין, לא יודע כמה זה בדיוק שייך כאן לענייננו, אבל כי הוא לא מחלק שם בין מותרים באכילה ואסורים באכילה, הוא מדבר על פירות הנאכלים כולם, כל מה שהוא מזכיר, כל הפירות שמוזכרים שם. אבל עדיין יש דרגות בקליפה, בהחלט כן.
עכשיו, יש איכות
אז ככה, באמת אנחנו רואים בזה דבר שיש בו חומרה יתרה לעניין איסורים, שדבר שיש לו מתירין, אז אנחנו באמת מחמירים שהוא לא מתבטל. דבר שיש לו מתירין הוא לא מתבטל. למה? כי תתיר אותו, תחכה שיגיע זמן היתר שלו. תאסר את הטבל, או תחכה שיגיע הזמן שיעבור, כמו ביצה שנולדה ביום טוב, וכיוצא בזה. אבל...
והזמן עצמו, טבל זה לא עושה פרי. שכשהוא יעץ היה אפשר לקחת אותו ולקרוא את משום דבר.
כי הוא עוד לא התחייב, כי הוא עוד לא התחייב.
אם עוד לא התחייב, אפשר להכניס אותו לפה, לכל מיני, ולברך, ולברות
כן, 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 כן.
זה אומר שזה לא עוד גימא
כתובת אותו. ואם, אם, בוא לא נחשוב על טבל, בוא נחשוב על גזל. עשית בזה מצווה, עברת בזה, לא התחת שלום. מישהו עבר בזה על עבירה. אז המעשה של העבירה הוא המעשה האסור. זה לא שהחפץ עצמו הוא האסור. התפוז הזה הוא לא תפוז שיניקתו משלוש קליפות הטמאות. הוא קליפת נוגה. המעשה של האכילה שלו הוא זה שאסור. אז זה תלוי בחקירות בניגלי לכמה עניינים.
כמה הדבר הזה הוא באמת, האם המעשה הוא רק אסור, או שהאיסור חל על הדבר עצמו?
האם, אוקיי, יש מצבים באמת, כמו בשר בחלב, שנולד פה איסור חדש, אתה לוקח שני דברים של היתר, וכשאתה מבשל אותם ביחד, אז באמת נולד פה איסור חדש. ושוב, לא ניכנס לחקירות בניגלי.
לא באוכל.
לא רק באוכל. אז במקרה של בשר בחלב נולד איסור. השאלה בטבל, האם ברגע שחל עליו חובת תרומות ומעשרות, אז כיוון שיש בו תרומה, אז מבחינתך התרומה היא איסור. וכיוון שכל הקרי מדומה בתרומה הזאת, אז האיסור של התרומה חל על כולו. שוב, תרומה לגביך היא איסור. לגבי הכהן היא לא איסור. בהנחה שהיא תרומה טהורה.
עוד יותר מזה. באותו פרי יכול להיות שאכילה אחת תהיה אכילה קדושה. זאת אומרת, הפרי הוא קדוש בכלל.
אז אנחנו תכף נגיע לפרק זין, ואנחנו נראה מה קורה כשאתה משתמש בקליפת נוגה, לא לשם שמיים, או לשם תאווה, או לשם עבירה, ואז היא יורדת ונכללת לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות, וחוזרת ועולה משם כשיגיע הזמן.
זה הסיבה שכשהוא מתייחס, כשהוא מגיע לחלק הזה של צומח,
והוא לא מזכיר תבל, הוא לא מזכיר דברים אחרים, כי יש להם, כי זה סוג אחר של איסור. מה קורה, זה לא, אוקיי. המעשה הוא ודאי ג' קליפות הטמאות, כמו שהוא מיד ממשיך, וכן קיום וחיות, כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שעשה לא תעשה וענפיהם. אז ברור שהמעשה של האכילה של תבל הוא מעשה שעניינו שלוש קליפות הטמאות. כי זה מעשה של עבירה, שאתה מכניס את כוחות נפשו ואת התענוג שלו ואת הכסף שלו, נניח שהוא קנה את זה בכסף, הוא מכניס את זה לשלוש קליפות הטמאות. ובאיזה אופן זה יצא משם, נלמד בשני הפרקים הבאים, על ידי תשובה, באופן כזה, באופן אחר, תשובה נכונה או מספיק תשובה רגילה, תשובה מאהבה, מאהבה רבה, יש דרגות. עד כמה זה נשקע בקליפה, לפי זה יש עבודה לחלץ את זה משם. אז כמו שבידינו לקחת ניצוץ שעל ידי הקדוש ברוך הוא נפל בשלוש קליפות הטמאות, ולהוציא אותו משם, אם אדם נכשל בעבירה בשלוש קליפות הטמאות, והוא עושה תשובה כפי שיבואר בהמשך, אז הוא יעלה את הניצוץ הזה משם, וזה אחד הביאורים מדוע במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי יש אצלם את המעלה הזאת שהם מבררים משלוש קליפות הטמאות, כמו שלצדיקים הגמורים אין את הפריבילגיה במרכאות הזאת. צדיק גמור יכול להתעסק רק עם קליפת נוגה. וכשאותו אדם שאכל מאכלות אסורות ועושה תשובה כמו שצריך להיות, כפי שנראה בהמשך, אז כן, מתברר משם הניצוץ הזה. וזה אחת המעלות העיקריות שיש לבעלי תשובה. למעט המעלה הידועה שכתובה בזוהר, דמשכין בחיל היתיר, בגלל הריחוק שלהם וכו' וכו'. אם כבר דיברנו כל כך הרבה סביב העניין, אז כידוע ישנה חקירה גדולה, מה המהותה של מצווה שאתה מקיים בחפץ שמהותו שלוש קליפות הטמאות, ואתה מקיים את זה באופן של היתר. כגון הנותן סוס לעני, כפי שהרב וולפו מביא שם בספר. כן? אתה מקיים מצווה במשהו שבמהותו משלוש ליפות הטמאות, ובאמת שם אנחנו נצטרך לחקור ולהגיד שהנה חינמי, במה שנוגע לענייני אכילה, אז קיום וחיות גופו של הסוס הזה הוא בשלוש ליפות הטמאות, אבל במה שנוגע להשתמש בו באופן של וירכיבם על החמור, אין בזה שום בעיה, ואם אין בזה שום בעיה, זה קליפת נוגה, ככל קליפת נוגה אחרת. ואם אתה מקיים בזה מצווה, אז אתה מברר אותה. השאלה שוב, מה זה נכלל בקדושה? אם אמרנו שלהיות נכלל בקדושה זה עניין של ביטול, אז כשהסוס מתבטל אל הרוכב אליו, אז אם הרוכב אליו הוא רוכב לדבר המותר, אז יש פה דבר מותר, ואם הסוס רוכב, ואם הרוכב עליו רוכב לדבר האסור, אז הוא בטל לדבר האסור. צריך לחדד לכאורה את הנקודה של מה שהוא אומר כאן, מדבר על עניינים על 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 ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה, אז מצד מה שהם אסורים באכילה זה הטומאה שלהם, אבל הסוס שמותר לרכב עליו, אז הדברים המותרים של העולם הזה שייכים לקליפת נוגה. דבר פשוט. אז נכון שזה לא, וסביב, עכשיו, מה שנקרא שלא הותרו למלאכת שמיים אלא תיאורים ומותרים בפיך, אז שוב זה הולך סביב מותרים בפיך. אז באו לחדש לנו שלמלאכת שמיים, לנתינת צדקה, הותר גם מה שלא מותר בפיך. מותר לתת נעליים שנעשו מאור של דבר אחר לעני, ואתה מקיים בזה מצוות צדקה בהידור, מה השאלה בכלל? באו חז"ל ודרשו דרשה מיוחדת מעניין של בפיך, שצריך להיות כל מה שלעניין שנקרא מלאכת שמיים, ויש בזה כמה וכמה הגדרות, זה צריך להיות מהתיאורים ומותרים בפיך. אבל סוף סוף, כל האמת שקצת הערכנו בעניין קודם, כשהוא אמר פה אדמור הזקן, ולכאורה אפשר היה לקרוא את זה בלי לשים לב, אומר, ולכן נקרא עולם הזה ומלוא עולם הקליפות וסתרא אחא. זה לא באמת עולם הקליפות וסתרא אחא, חס ושלום, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וזה עולם של הקדוש ברוך הוא, ורק הוא מחיה אותו. הוא נקרא עולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא שם כאל מסתתר, נקרא. סוף סוף הכל בא מקדושה. יש עניין של הסתר פנים, יש עניין של נעלם, יש עניין של גילוי, יש עניין של אחוריים, הכל טוב ויפה, הכל נכון. אבל צריך גם לא להיסחף עם העניין הזה שקוראים לזה קליפה. והראיה, שבימות המשיח לא היו חיות שאינן תיאורות, בסופו של דבר.
זאת אומרת, גם לרכיבה?
לא הבנתי.
גם לרכיבה לא יהיה.
אז הרבי מביא, אתה יודע, יש את ההערה הידועה של הרבי במים רבים, אני חושב, של אדמור המערש. שלגבי מה שחז"ל אומרים, למה נקרא שמו חזיר, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו, שנאמר והוא גאירה לא ייגר, כל זמן שהוא לא מעלה גאירה הוא אסור. איך זה מסתדר עם ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ? זה רבי מביא שני מהלכים בזה. מהלך אחד שלא יהיו בעלי חיים הטמאים, לא, סליחה, בשני המהלכים לא יהיו בעלי חיים הטמאים, השאלה באיזה אופן? האם הוא מעבירה מן העולם, או שהוא משנה את הטבע שלהם? ועד שהוא מביא שם איזה ביטוי כזה, שכל המרכבה הטמאה, ככה הלשון שם של הרב, הוא מצטט מכתבי אריזה, כל המרכבה הטמאה, כמו שיש מרכבה בקדושה, פני אריה, פני שור, פני נשר ופני אדם, שגם שם יש נשר ואריה, אבל כל המרכבה הטמאה, דגמל שפן וארנבת, ככה זה נקרא, אז כל המרכבה הטמאה דגמל שפן וארנבת, תיתר גם כן. יש אבא אמינה כזאת. אז הרב לא מכריע בזה. אבל הוא מביא שיש כזה צד. אנחנו עוד לא יודעים, זה נכלל כמובן במה שאומר הרמב״ם, שכל אלה הדברים לא נדע איך יהיו עד שיהיו. מה שפוסק הרמב״ם בהלכות מלאכים, זה הדברים שמוסכמים על חז"ל, ושהם מהווים עניין שהוא מעכב, ושהוא מחויב לעניין הגאולה. כל יתר המדרשים הרבים שישנם בחז"ל, כמו לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, והרי כבקר יאכל תבן וכולו וכולו, וגר זאב עם כבש, אז טוב, מספרים עכשיו בחודש אדר, כן, נכנסנו לחודש אדר, מספרים שאחד מהמנהיגים השמאלנים בא לבקר באחת מארצות ערב, ובטיול לקחו אותו, לעשו לו טיול שם בעיר הבירה, לוקחים אותו לטייל גם בגן החיות. הגולת הכותרת של גן החיות זה כלוב שיש עליו כותרת בלשון הקודש, וגר זאב עם כבש. ורואים שם זאב, וכמה כבשים. ממש ימות המשיח. הוא אומר לו, איך אתם עושים דבר כזה? הוא אומר, זה באמת עולה הרבה כסף. כל יום כמה כבשים. אבל זה בסדר. אז אביגר זאב עם כבש, באיזה אופן זה יהיה? האם זה יהיה באופן שהזאב יהפוך לאיזה סוג של כבש? גם כן, שגם הוא כבר... וככה מפורש הרי לכאורה בלשון הפסוק. כבקר יאכל תבן, שהם יאכלו, הם יראו ביחד והם יאכלו ביחד. השאלה באיזה אופן זה יהיה, כיוון שהחז"ל לא חתכו בזה את העניין, ולא אמרו את זה בצורה של הלכה מחייבת, ולכן כותב הרמב״ם שלא נדע איך יהיה, האם זה רק בדרך משל ומליצה או לא. אבל כשיש את הפסוק שאומר ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, אז ברור שחיות מאות לא תהיינה. באיזה אופן? נראה, חיה ונראה. אנחנו כבר יותר קרובים לזה ממה שזה היה כשאמרו את זה. מכל מקום, אני חושב שאנחנו סיימנו את פרק ו', אולי נחזור על הנקודה האחרונה שמתבארת, כי נזכרנו את זה גם בשיעור שעבר, מה שכותב השיעורים בספר התניא, הרב ויינברג, הוא אומר, זה לכאורה כתוב אחרי שהוא אומר את זה כאן, אבל הוא אומר ככה, שלמה האדמו"ר הזה כן מביא כאן את העניין הזה של קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של שעשה לא תעשה וענפיהן, ובכלל, מה קשור פה כל העניין של שלוש קליפות הטמאות? הרי לכאורה הוא מדבר פה על זה לעומת זה, עשה אלוקים, פרק ו' אמור להיות התמונת ראי של פרק ג' שמדבר על הנפש האלוקית. אז אומר שם, כמו שמפרק ג' המשכנו לפרק ד' ודיברנו על הלבושים של הנפש האלוקית, שהם מהתורה ומצוותיה, ועל ידם הנפש יכולה להידבק באלוקות ולעלות למעלה-מעלה, אז הלעומת זה מהצד השני של העניין, שיש לנפש הבאמית לבושים כאלה, שאומנם כרגע הם קליפת נוגה, אבל אם היא תעשה עבירות, אז היא תלביש את עצמה ותמשוך את עצמה לתוך שלוש קליפות הטמאות ממש. אז זה רצה לסגור את העניין של הזה לעומת זה. זה ביור יפה. פרק ז'. ואנחנו חוזרים, סיימנו את ענייננו עם הנפש הבאמית, לפחות בסיבוב הזה. עוד נחזור אליה. בפרק ט' נתחיל לדבר על המלחמה של שתי הנפשות, הנפש האלוקית והנפש הבאמית, ובמה היא באה לידי ביטוי, ובאיזה אופנים אנחנו יכולים, כמו שאומר אחר כך בפרק י', להגביר את הכוח של הנפש האלוקית וכולו. טוב. פרק ז' חוזר לעסוק בנפש הבאמית של היהודי, שבאמת עוד לא ממש התעסקנו איתה באופן ישיר. דיברנו בפרק ב' וג', דיברנו ב' ג' וד', דיברנו על הנפש האלוקית. בפרק הזה דיברנו על הנפש הבאמית של היהודי, והזכרנו שיש גם שלוש קליפות הטמאות, ושאפילו הנפש הבאמית של יהודי יכולה להידבק בשלוש קליפות הטמאות על ידי מחשבה, דיבור ומעשה של שעשה מצוות לא תעשה. עכשיו סוף סוף אנחנו מדברים על הנפש הבאמית, הוא אומר כך, אך נפש החיונית... מה ההבדל בין מה שהוא מדבר? פרק ו' מתחיל על עניין של הנפש הבאמית, שזה לעומת זה עשה אלוקים. נכון. הוא מדבר על הנפש הבאמית, אבל הוא רוצה לחדד, כי אחרי שהוא נכנס בסוף הפרק שלה, בסוף פרק ו', הוא נכנס לעניין של הנפש הבאמית מהצד, נקרא לזה מהצד השלילי שלה. איכשהו דימה את העניין של הלבושים שיכולים להיות כלולים בשלוש קליפות הטמאות. בפרק הזה אנחנו נראה איך אנחנו חיים יחד עם הנפש הבאמית.
באותה נפש.
באותה נפש, בוודאי, באותה נפש. כמו שהנפש האלוקית של יהודי, שמצד אחד היא ירדה למטה למקום שכבר יכול להיות ונפש כי תחטא, ועל ידי שהיא מתלבשת בשלושת הלבושים מהתורה ומצוותיה, היא יכולה לעלות ולחזור ולהידבק בשורשה ולהתעלות עוד למעלה, והיא ירידה לצורך עלייה. ועוד כמו שהוא מסביר בפרק A, שיש תורה ומצוות, ועל ידי זה יש גם מזון וגם לבוש לנפש. זה דברים חדשים לגמרי. אז ככה גם הוא סיים כאן, ועכשיו הוא מדבר באמת, מתחיל לדבר איך אנחנו באמת יכולים לחיות לצידה של הנפש הבאמית הזאת, שמושכת אותנו לענייני העולם הזה. ומדמה אותה, מקשר אותה לעניין של קליפת נוגה, ששם באמת זהו התחום, כמו שהיה פעם תחום המושב ליהודים, זה התחום של הנפש הבעמית שלנו, מה שמותר לה לעשות. אנחנו נראה בעזרת השם שיש מציאות כזאת, כאשר האדם לא, איך נקרא לזה, לא מתחזק את הנפש הבעמית שלו, ולא שומר על עצמו מלהידרדר, מלרדת בעבודת השם, אז אדם יכול גם ליצור מצב או להיסחף לתוך מצב שבו מה שנקרא אלוקים עשה את האדם ישר, שזה כולל גם את הנפש הבעמית, אבל והם הביקשו חשבונות רבים, כי דרכו של היצר הרע זה לגרור אותנו ולהפיל אותנו גם מהדברים הטובים שיש בנו. ואז נהיה מצב כזה שלמרות שהיה יצר הרע הטבעי והרגיל של יהודי, הוא מביא ביטוי כזה שזה נקרא שד משי דין יהודאין, שלעולם הוא לא גורם לו להימשך לדברים האסורים ממש, אלא רק בתוך התחום של מה שנקרא קליפת נוגה, אבל כיוון שכך יומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, בן שאומר לו לך בעבוד עבודה זרה חלילה, אז באמת יכול להיות שאם האדם לא נזהר, פתאום הוא מוצא את עצמו עם יצר הרע ששייך למה שנקרא שדין נוכרעין. הרבי כותב שאצל הרבי הקודם הייתה תקופה שהיה נוסח כזה כמעט קבוע, שאנשים היו כותבים לרבי הקודם מכתבים על המצב הגרוע שלהם בעבודת השם, ולאן הם הגיעו ומבקשים ישועה והצלה. אז הרבי הקודם היה לו נוסח כזה שהוא היה כותב, שזה כמו מה שהם כותבים, זה כמו מישהו שאומר שהלכתי לישון בבית והתעוררתי באמצע היער שורץ חיות רעות ושודדים. אם הגעת לאמצע היער שורץ חיות רעות ושודדים, כנראה שהלכת לשם. אם הלכת לשם, אתה גם יכול לצאת משם. אתה הלכת לשם, אתה תצא משם. כמו שהגעת לפה, כך תצא משם. מה הבעיה? מה הבעיה? כן, זה בעיה, זה לא מצב נעים וקל, אבל סוף סוף אדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, זה בעצם הנקודה. העבודה שלנו עם הנפש הבעמית, כבר אין לנו ככה בזמן, אז לפחות את הנקודה נאמר בעל פה, הנקודה זה שנפש הבעמית היא שייכת למה שנקרא, לפחות ככה זה נראה על פניו, לא בשורש הראשוני שלה, אבל כמו שהיא כאן למטה בעולם הזה, היא שייכת למה שנקרא קליפת נוגה. החיות שלה מקליפת נוגה, העסק שלה עם קליפת נוגה, מה שהיא אוכלת, מה שהיא שותה, מה שהיא עושה. שוב, דיברנו על זה שמותר לנו להשתמש בחפצים וכאלה ואחרים, או בבעלי חיים טמאים, מותר לנו להשתמש באופן המותר, זה עדיין האופן המותר, זה מבחינתנו שייך למה שנקרא קליפת נוגה, לפחות לצורך ההגדרה. קליפת נוגה זה דבר בעייתי, זה לא דבר יציב. קליפת נוגה, מה יהיה עם קליפת נוגה, תלוי באיך יהיה. אותה פרוסת לחם כשרה, ששייכת במהותה לקליפת נוגה, כי היא גשמיות והיא מותרת, אז היא קליפת נוגה, כשאדם יאכל אותה שלא לשם שמיים, וגרוע מזה לשם תאווה, ועוד גרוע מזה לשם עבירה, היא יורדת ונכללת לפי שעה בשלוש קליפות הטמאות. לחם כשר למהדרין. כן? נניח שאנחנו יכולים לבוא לאיזה צדיק שרואה את האדם לעומק. הרבי זה לא כך, לא ראינו שהרבי אומר הרבה דברים כאלה, אבל מה שאנחנו יודעים בסיפורי צדיקים, מאוד מצוי, אצל האריזה לדעת היה דבר רגיל, שהיה בא מישהו, היה יכול להגיד לו, אכלת מאכל איסור, עשית עבירה כזאת וכזאת, רואים את זה על המצח שלך. הוא יבוא בטענה, אבל לא אכלתי מאכל איסור, אכלתי אוכל כשר למהדרין. הנה הרב, שהכשיר את זה. אבל לפי מה שאנחנו נראה כאן בהמשך הפרק, זה יכול בהחלט להיות. כי האוכל, כמו שאתה קנית אותו, כמו שקיבלת אותו, כמו שהכנת אותו וגידלת אותו, הוא כשר למהדרין. אבל אם אכלת אותו לשם התאווה, אם אכלת אותו באופן של איסור, אז הוא לא עולה. והוא בעצמו, אתה מזיק לו, ולפי שעה הוא יורד ונכלל בשלוש קליפות הטמאות. מור זקן מחדד ומדגיש את העניין שלפי שעה, נראה את זה בשיעור הבא בעזרת השם, שמה הפירוש לפי שעה? שיש לזה תיקון ועלייה. אחרי שאתה תחזור לעבוד את השם, אז הדבר הזה יחזור ויעלה, כי הכוח שקיבלת ממנו קיים אצלך. עכשיו הכוח הזה הוא כוח ששייך לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות. ברגע שאדם יחזור לעבוד את השם, ללמוד תורה, להתפלל, הכוח הזה יחזור לקליפת נוגה ועוד יעלה הלאה גם כן ויתברר. אבל אותה תקופת ביניים שבה הגוף שלך ניזון משלוש קליפות הטמאות, זה משאיר איזשהו רושם על הגוף, ואת זה יהיה צורך לתקן. זה עוד נלמד בעזרת השם בהמשך. יחי עד עינינו, מירינו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.